ברוכים הבאים לשידורי קשת, כל שידורי תורה. היום יום שני, ובזמן הזה אנחנו מארחים את הרב שלמה ברין, שיביא שיעור בנושא המשך חכמה, משך חכמה על הפרשה.
שלום לכם. לאחר תקופת החג, חג הפסח, שעבר עלינו לטובה, אני מקווה, לפני תקופת הקיץ, סוף ימי ניסן, נאמר לכם קיץ טוב, ונמשיך בסדרת השיעורים. אני, לקראת השבת הקרובה, הבאה עלינו לטובה, שבת תזריע מצורע, נאמר כמה דברים מתוך דברי המשך חוכמה לפרשות אלו. ככלל אני אומר שהמשך חוכמה מעריך הרבה בספר ויקרא, יותר מהספרים אחרים, הרבה ענייני הלכה, תוך כדי דיוק מהפסוקים, בעיקר בפרשת הקורבנות. אני רוצה להתמקד בשלושה עניינים קצרים היום, שניים מתוך פרשת תזריע ואחד מתוך פרשת מצורע. מפרשת תזריע, אני רוצה להתייחס לשאלה עקרונית שהמשך חוכמה שואל כאן על פרשת נגעים. כידוע, הספר שלנו, ספר ויקרא, נקרא גם תורת כהנים, ספר הכהנים. ענייני עבודת המקדש, הקרבת הקורבנות, הם שייכים לאהרון ובניו הכהנים, וזה מוכר לנו ומובן לנו. אבל אנחנו מוצאים כאן בפרשה שלנו, וגם בפרשת מצורע, את ענייני מראות הנגעים, אם אלו הם נגעי אדם או בתים או בגדים, שגם בהם הכהן תופס את התפקיד המרכזי, הוא רואה את הנגע, הוא מטמא, הוא מטהר, הוא קובע, הוא מחליט, ולכהן יש בעצם עבודת העבודה של הכהן, או נאמר כך, הראייה של הכהן וההחלטה של הכהן והפסק של הכהן הוא התנאי לחלות דיני הנגעים. וכאן נשאלת השאלה, מדוע? מה זה שייך? מה זה שייך למקדש וקודשיו? הרי מראות נגעים אינם עבודה, אינם חלק מעבודת המקדש. כך אומרת הגמרא במפורש במסכת זבחים, בדף י' עמוד ב', אמר רב שישי ברי דרב אידי, מראות נגעים לאו עבודאי. ובכל זאת, למרות שמראות הנגע, ראיית הנגעים על ידי הכהן, לא נחשבת עבודת מקדש וקודשיו, למרות זאת, אנחנו רואים שהכהן הוא זה שצריך לעשות את זה. כפי שנקרא, ניקח את הפסוק הראשון, שעוסק בפרשת הנגעים אצלנו, בפרשת תזריע, י"ג ב', אדם כי יהיה ואור בשרו שאת או ספחת או בהרת, והיה ואור בשרו לנגע צרת, והובא אל אהרון הכהן או אל אחד מבניו הכהנים. וראה הכהן את הנגע באור הבשר ושר בנגע, הפך לבן, ומראה הנגע עמוק מאור בשרו, נגע צרת, וראה הוא הכהן וטימא אותו וכו'. אז אהרון או אחד מבניו, זאת אומרת זה מיוחס לכהנים. מדוע הכהנים בעניין הזה של הנגעים, של טומאת הצרעת? מדוע זה תלוי בכהן דווקא? המשך חוכמה שואל את השאלה הזאת, ובראשית דבריו הוא אומר, דבר מעניין, הוא אומר שהדבר הזה הוא בעצם סוד. סוד תמיר ונעלם. וכך הוא פותח, הוא אומר, עניין הנגעים שנמצאו לאהרון הכהן, והוא מדגיש יותר את אהרון הכהן ובניו, גם בהקשר ממוקד יותר לאהרון הכהן, הוא מסתרי התורה, אשר הטומאה והטהרה תלוי בכהן. אומר המשך חוכמה, זה בעצם סתרי תורה, שזה תלוי בכהן, ולמרות שזה לא ממש עבודת מקדש. ובכל זאת, למרות שיש כאן איזשהו סוד תמיר ונעלם, סתרי תורה, בכל זאת המשך חוכמה מנסה או לפענח לנו חלק מן הסוד הזה, או להציע איזשהו רעיון שיכול להתקבל על דעתנו בהקשר הזה של תפקיד הכהנים דווקא בטהרת הנגעים ובכלל בפרשת הנגע. קודם לכן, לפני שהמשך חוכמה בא להציע דבריו, הוא טוען דבר מעניין. הוא טוען, על פי דברי הגמרא, הוא מנסה לדייק מן הגמרא שיש השוואה בין מראות הנגעים לבין טהרת טומאת מת, שגם היא מתבצעת על ידי הכהן בפרה אדומה. אומר המשך חוכמה, קודם כל צא ולמד שיש עוד תחום שדווקא הכהנים מופקדים עליו, והוא התחום של טהרת טומאת מת על ידי אפר פרה אדומה, והם השניהם עניין טהרה לטומאה ונמסרו לכהן לא מצד עבודה, לשניהם בחוץ. עד כאן ציטוט מדברי המשך חוכמה. יתרה מזאת, זה לא רק שהנה לכהן מצא המשך חוכמה עוד שני תפקידים מחוץ לתחום המקדש, כמו אפר פרה אדומה וכמו מראות הנגעים, אלא שבשניהם הטהרה, הן בטהרת המצורע והן בטהרת הנטמא למת, בשניהם טעונים עץ ארז ואזוב. כך אומרת התורה לגבי טהרת המצורע, בזה אנחנו נראה בפרשת מצורע, שלוקחים עץ ארז ואזוב, בפרק י' פסוק ד', אומרת התורה, וציווה הכהן ולקח למטהר שתי ציפורים חיות טהורות ועץ ארז ושני תולעת ואזוב, וכן גם בפרה אדומה, בפרשת חוקת בספר במדבר, גם שם אנחנו מוצאים עץ ארז ושני תולעת ואזוב. כך אומרת התורה בפרשת חוקת, אני קורא, וטבל ולקח אזוב וטבל במים איש טהור ויזה על האוהל ועל כל הכלים ועל נפשות אשר היו שם, ועל הנוגע בעצם או בחלל או במת או בקבר. גם שם אזוב. ולקח אזוב וטבל במים. אמנם עץ ארז לא כתוב שם, אבל האזוב משותף, וזו עוד הוכחה שבאמת יש השוואה בין טהרת פרה אדומה לבין טהרת המצורע. אבל המשך חוכמה ממשיך ועולה קומה נוספת, והוא מבאר דבר מעניין. אני מצטט כאן מדבריו. וכך אומר, אמנם יש לומר, דהיני הנגעים היא מחלה מדבקת, עד שאמרו במדרש רבה ובתלמודים כתובות, דלא איילי למבואי. הוא מביא מן הגמרא שלא הולכים בקרבת המצורע, משום שזה יכול לגרום נזק. ולכן תמה תמה יקרא, התורה אומרת תמה כדי להזהיר, תמה תמה יקרא, הנה יש כאן תמה, להיזהר מפניו. ומשום כך ההתעסקות בו, במצורע, הוא עניין מסוכן, וצריך לזה השגחה נפלאה פרטית, אשר העוסק ינוצל מזה, ויהיה נבדל, אשר אליו לא תדבק הנגע. ראיתו, מה שטוען כאן המשך חוכמה, שיש איזה משהו במצורה שיש לו השפעה שלילית. אני חושב שהכוונה כאן בעיקר אולי השפעה מיסטית, או השפעה פסיכולוגית של מישהו שנראה כמצורע, כדחוי, שבדד יושב מחוץ למחנה, מי שהחברה דוחה אותו. ההתעסקות, המסע ומתן, המגע עם האדם שהחברה דוחה, עלולה לקלקל או בנפש מבחינה פסיכולוגית, או יש כאן עניין מיסטי, אינני יודע, יש חוכמה קצת עמום בעניין הזה. כשהוא אומר שזה כמו מחלה מדבקת, לא ברור לי אם זה מחלה מדבקת רוחנית או נפשית, אבל הוא מביא את ה, כפי שאמרתי, הוא מביא מן המדרש, הוא מביא את ה, את, את ה, את ההדגשה של התורה, שהתורה תמי תמי יקרא, כדי שכולם יבינו שיש כאן מישהו צריך להתרחק ממנו. ומי שמתעסק איתו עם המצורע, שהוא בעצם חוטא ונענש, ומוקה, מוקה, החוצה, מחוץ למחנה ישראל, מי שמתעסק איתו, עלול להימצא גם הוא באזור הסכנה. ולכן, אומר המשך חוכמה, לכן התורה הטילה את העבודה הזאת דווקא, עבודה, הכוונה, לא עבודת המקדש, זאת איננה עבודה כפי שאמרנו, אבל את התפקיד, התורה הטילה את התפקיד, של להתעסק בתארת המצורע, בתומתו ובתארתו, הטילה התורה את זה דווקא על שבט הכהונה, על בני אהרון, משום ש... הם נבדלים, משום שבהם, להם, יש השגחה מיוחדת. ולכן בחרה התורה, אני מצטט מתוך דברי המשך חוכמה, בבני אהרון דווקא, אשר הם הנבדלים משאר ישראל, ומושגחים בפרטיות יתר. וכמו שכתוב בספר דברי הימים, ויבדל אהרון להקדישו קודש קודשים. לכן התורה בחרה דווקא בשבט, הכהונה בבני אהרון, שהכהן שמתהר את התמה, באפר התרה, אומנם נטמע. אז המחיר בתומת מת הוא עוד מחיר שהכהן מוכן לשלם אותו כדי לת... או התורה מוכנה שהכהן ישלם את מחיר התומעה שלו כדי לתאר את התממת. אבל נגעי צרת הם מסוכנים עוד יותר. והעוסק בהם, מי שעוסק בהם זקוק להשגחה מיוחדת שלא יידבק בו מאומה מן הנגע. ולכן, אומר המשך חוכמה בעצם כאן דבר מעניין שנוגע לשיטתו בתחומים אחרים, במקומות נוספים. הייתי אומר ככה, הייתי קורא לזה במקום שאתה מוצא את הקדושה, שם אתה מוצא גם את ההשגחה. וזה נושא שאולי עוד נעסוק בו בהזדמנויות נוספות. לכן, בני אהרון שהם קדושים יותר, לכן הם מובדלים יותר, ומשום כך יש להם השגחה פרטית. זה עיקרון של המשך חוכמה, שמי שמקודש, המשמעות של זה שהקדושה באה מהשם, וממילא גם השגחה פרטית. ולכן דווקא בני אהרון הקדושים, המושגחים באופן פרטי, הם אלה שמופקדים לטפל בנושא הנגעים, משום שהסכנה עליהם לא תבוא, משום ההשגחה הפרטית שיש להם. לכן עבודת הנגעים היא קשורה לאהרון ובניו, יותר מעצם מעשה הקורבן של הטהרה. כך לפי המשך חוכמה. ומכאן אני רוצה לעבור לעוד הערה אחת, הערה פרשנית וחדה מאוד משמעותית בעיניי של בעל המשך חוכמה בקשר למראות הנגע. התורה אומרת, בקשר למצורע, התורה אומרת כך, אני אקרא את הפסוק. וראה הכהן, והנה חיסתה הצרת את כל בשרו. סליחה, אני קראתי את הפסוק הלא נכון. וראה הכהן את הנגע באור הבשר, ושיער בנגע הפך לבן, ומראה הנגע עמוק מאור בשרו, נגע צרעת הוא, וראה הוא הכהן וטימא אותו. שים לב שהפסוק שקראתי אותו עכשיו, י' ג' ג', פעמיים מזכיר את ראיית הכהן. בתחילתו של הפסוק, וראה הכהן את הנגע באור הבשר, ושיער בנגע הפך לבן, ומראה הנגע עמוק מאור בשרו נגע צרעת הוא, וראהו הכהן וטימא אותו. הפסוק חותם גם כן, שוב, וראהו הכהן. פעמיים כתוב, וראה הכהן, פעם ראשונה, וראה הכהן, פעם בסוף הפסוק, לקראת סופו, וראהו הכהן. אומר המשך חוכמה, בואו נשים לב, יש כאן שתי ראיות. מה פשר שתי הראיות הללו? מה הכפילות הזאת? של באותו פסוק, על אותה הכרעה, על אותה ראייה, יש פה בעצם כפילות. אומר המשך חוכמה דבר מאוד מעניין. הראייה הראשונה, כוונתה לראות את הנגע, האם הוא באמת ראוי לטמא אותו, האם יש בו סימני טומאה, האם שערו לבן, עד כמה הוא לבן, מה צבעו, עד כמה הוא עמוק, באור, האם זה שעץ, הפחת, בערת, וכו'. זאת ראייה שממוקדת בנגע עצמו, ובעצם בזהוי הנגע, בתיאורו ובצבעו, ובשאלה האם הוא נגע שמטמא או מטהר. זאת ראייה אחת. אבל אומר המשך חוכמה, התורה רומזת כאן, בעצם יותר מאשר רומזת אולי, התורה אומרת לנו שיש ראייה אחרת. לא ראייה של הנגע, כפי שתיארנו קודם, של צבעו וגודלו ועומקו. אלא ראייה מסוג אחר, שאותה התורה רוצה להדגיש. ואת הדברים האלה אומר המשך חוכמה, על בסיס דברי הגמרא, במסכת מועד קטן. הגמרא אומרת, במסכת מועד קטן, שמביאה הברייתא, שמדייקת את זה מן הפסוק באופן אחר, שיש לפעמים שלא מטמאים את הנגוע בצרעת. וביום הראות בו, יש יום שאתה רואה בו, ויש יום שאי אתה רואה בו. יש יום שלא רואים בו את הנגע. יש יום שאף על פי שאדם נגוע בצרעת, לא מטמאים אותו. מהו היום הזה? אז הגמרא מביאה שני מצבים כאלה, מצבים שהם דומים, או אם הוא חתן בשבעת ימי המשתה, לא מוציאים חתן מימי חופתו אל מחוץ למחנה, לא עושים לו את הדבר הזה, לא מטמאים אותו, אף על פי שיש בו נגע, לא רואים אותו. וגם ברגל, בשבעת ימי הרגל. ברגל נותנים לו את שבעת ימי הרגל במלואם, לשיטת רבי יהודה. גם לא מתמים אותו. אז אומר המשך חוכמה, זה הפשר של וראו הכהן השני. יש ראייה אחת שנוגעת לדבר עצמו, הנגע. ויש ראייה שמסתכלת על הסיטואציה, בהקשר הכללי. היא ראייה אחרת, זאת ראייה שלא מתמקדת בגוף הנגע, אלא באיש, באיש עצמו, בהקשר שבו הוא נמצא, בזמן, באיזה, מה, האם הוא באמצע הרגל, האם הוא בימי חופתו, בימי שבעת ימי המשתה שלו, שלא לערבב שמחתו, כמו שאומרת הגמרא. והמשך חוכמה מרחיב את העניין הזה, ואומר שזה קשור גם לכלל הגדול, שבעצם החכם מכל אדם ניסח אותו, חז"ל ראו בו עיקר גדול, דרכי הדרכי נועם, כפי שאומר שלמה המלך במשלי. יש לפעמים שאדם עם צרכים סובייקטיביים מסוימים, בזמנים מאוד מסוימים, לא נדחה לשבת מחוץ למחנה, בגלל ההקשר של המועד והזמן. ולכן כאן הראייה הזאת היא ראייה של האדם, לא של הנגע, אלא של האדם ומצבו, היכן האדם נמצא. אם הוא ראוי לפי הזמן לטומאה או לא, וזה מצד הזמן. לפי ההקשר, הייתי קורא לזה אולי, יש ראיית טקסט ויש ראיית קונטקסט. ואלה שתי הראיות שהתורה בעצם רומזת עליהן. יש ראייה אחת של הנגע עצמו. אבל יש ראייה אחרת. בוא לא נסתכל על נגע, בוא נסתכל על האדם ובאיזה הקשר האדם הזה נמצא. בלשונו של המשך חוכמה, אז אני אסיים כאן את הנקודה הזאת, יש יום שיהיה אתה רואה, הוא עניין מצד הזמן. לא שאם לפי תכונתו צריך התחברות עם אנשים וכיוצא בזה, אינך רואה בו. שהוא עניין מצד הזמן, בין הזה. אם כן, אלה הם שתי הראיות שהתורה מדברת עליהם, וייתכן גם שאולי, אני אומר את זה אולי, אולי אפשר ללמוד מכאן, שלפעמים כשאנחנו שופטים אדם, או חורצים מדינו של אדם, אני כאן מרחיב ומפליג אולי קצת מעבר לשאלת המצורע, יש לדון בעצם או להסתכל בראייה כפולה, כמו אותה ראייה כפולה של הכהן, ראיית הדבר הנעשה כשלעצמו, וגם ראייה בהקשר רחב יותר של הקונטקסט, של הזמן, של האדם, לא רק של המעשה, אלא את ראיית הקונטקסט וההקשר הכללי. עד כאן ראינו שני דברים שנוגעים לפרשת תזריע, ואני מבקש לומר משהו מדברי המשך חוכמה בפרשת מצורע. בפרשת מצורע, בתהליך טהרת המצורע מתומתו, התורה אומרת דבר שצד את עינו של בעל המשך חוכמה. בפרק י' ד' פסוק ט'ו, התורה אומרת כך, תוך כדי תיאור תהליך טהרת המצורע, ולקח הכהן מדם האשם ונתן הכהן על תנוך אוזן המטהר הימנית, ועל בוין ידו הימנית, ועל בוין רגלו הימנית, שימו לב שלוש פעמים המילה הימנית, על איבריו השונים של המטהר. ולקח הכהן, ממשיכה התורה בפסוק תתוו, ולקח הכהן מלוג השמן ויצק על כף הכהן השמאלית, וטבל הכהן את אצבעו וכולי. מן השמן אשר על כפו השמאלית, וטבל הכהן את אצבעו הימנית מן השמן אשר על כפו השמאלית, ויזה מן השמן באצבעו שבע פעמים לפני השם. כאן התורה מדגישה את ידו השמאלית של הכהן, כף הכהן השמאלית. הדבר הזה לא מתאים למשך חוכמה, או יותר נכון, נדייק יותר, זה דורש הסבר למה דווקא השמאלית, הרי אנחנו תמיד יודעים שהעבודות הן בימין. ולמה התורה מדברת כאן על צד שמאל? ולמה התורה מדברת על ידו השמאלית של הכהן שמטהר את המצורע? המשך חוכמה מוציא מהשאלה הזאת, תשומת הלב הזאת מוליכה את המשך חוכמה בעצם לטעון כאן טענה מאוד מאוד עקרונית, הרבה מעבר לפרשת טהרת המצורע, אלא שאלה כללית הרבה יותר בכלל. על מצבו של האדם ועל טבע האדם ועל המשמעות של ימין ושמאל. אחד, אני רוצה, תרשו לי טיפה להרחיב, אני לא אחרוג, אשתדל מאוד, אני לא אחרוג ממסגרת הזמן, אבל הנקודה הזאת שהיא כל כך מהותית אצל המשך חוכמה, הוא רואה בה עניין, כפי שאמרתי, עניין מהותי מאוד, בתכונות של האדם, בטבע שלו, ביצרים שלו, במתח שקיים באדם בין המושכלות או הרוח לבין צורכי הגוף, החברה והסביבה, בין הגבוה לנמוך, אם נרצה לנסח ניסוח לא פילוסופי. וטוען המשך חוכמה שימין ושמאל בעצם הם מטאפורות לשני העולמות הללו. העניין, אני מצטט מתוך המשך חוכמה, שהימין מכונה על החוכמה והתורה, אשר בהיגבר המושכלות אצל האדם. מה זה ימין? ימין, ימין זה חוכמה, התורה, המושכלות, זה הצד העליון של האדם. השמאל הוא מטאפורה, הוא מסמל את כוחות האנושיים. אני מצטט, השמאל הוא על כוחות האנושיים הטבעי, המתאווה וההכרח. יש לאדם כוחות אנושיים שהמשך חוכמה בעצם על פי דברי הגמרא במסכת סוטה שעליהם אומרת הגמרא ושמאל דוחה וימין מקרבת, מה הם שלושת הדברים הללו? יצר, תינוק ואישה. מה זה יצר, תינוק ואישה? המשך חוכמה מסביר לא כמו רשי, אני לא אצטט עכשיו את רשי. באופן מקורי, מסביר המשך חוכמה כך. יצר זה התאוות. על האדם יש תאוות. מה עם הדברים האנושיים הנמוכים שבאדם? התאוות, קודם כל. לאדם יש תאוות. אלה הכוחות האנושיים שבו. חוץ מתאוות, יש מה שנקרא טבעי, הצרכים הטבעיים שלו. הצרכים הטבעיים שלו, כמו ניקוי, צרכים מה שהגוף דורש. אכילה, ניקוי הגוף, טיפול בגוף, מה שטבעי לאדם, מה שהוא חייב כשקר לו לחסות את עצמו. זה נקרא תינוק, כמו ש... לזה הגמרא אומרת תינוק. כמו שתינוק מטפל בקיום הפיזי הכי הכי פשוט, הכי נמל, לא דווקא שאלה של יצר. פשוט הישרדות. מה שהגוף דורש להישרדותו. אישה זה ההכרח. מה פירוש הכרח? הכרח לפי המשך חוכמה זה הציביליזציה הכי מינימלית. לגור, לדור, להתפרנס, לעבוד, צרכים חברתיים. דיינו, אני אסכם את כל הדברים האלה, זה מה שמשך חוכמה קורא כוחות אנושיים. שהמשך חוכמה קורא לזה טבעי, תאווה, הטבעי כפי שאמרתי זה צורכי הגוף, התאווה זה היצרים, וההכרח, ההכרח זה... כפי שאמרתי, הציביליזציה, הצורך להכין קמח, להכין לחם. אדם לא יאכל מהחיטה, הוא צריך להתעסק ולהכין לחם. והוא יכין לחם, הוא יצטרך להתעסק ולהכין תבשיל ולהכין תנור. זאת אומרת, כל צורכי הציביליזציה, המלבוש, המאכל, החברה, צורכי הטבע, אולי אפילו הפוליטיקה. כך אדם מתקיים, כך חברה מתקיימת. אלה הם צרכים אנושיים, מה שנקרא משך חוכמה, קורא לזה הצרכים האנושיים, שמחולקים לפי המשך חוכמה, לשלושה פרמטרים, שלושה רכיבים, לא פרמטרים, שלושה רכיבים, התאוות, הטבע, הטבעי, צורכי הגוף, ההישרדות הטבעית של האדם, וההכרח, מה שאדם צריך לתת, כדי לחיות בתוך חברה. לעומת כל אלה שנקראים שמאל, יש את מה שנקרא ימין, המושכלות, התורה, החוכמה. כאן יש מתח, המתח הגדול של האדם, בין ימין ושמאל, בין המושכלות, בין התורה לחוכמה, שמושכים למעלה, לבין צורכי הגוף שמושך למטה. וצורכי הגוף אמרנו, זה המשך חוכמה מפרט אותם יותר, מסווג אותם לפי שלושה רכיבים מרכזיים, כפי שתיארנו. ותמיד האדם נקרא, וכל ספרי כל ספרי ההגות, כל ספרי הפילוסופיה, עסקו במתח הזה. זה האתיקה של האדם, איך הוא מתנהל עם צד אחד שמושך אותו למעלה וצד שני שמושך אותו למטה. או שדורש ממנו להיות למטה. הפתרון הוא שמאל דוחה וימין מקרבת. לא ניתוק, לא הכחדה, חס ושלום, של צורכי הגוף. ואומר המשך חוכמה, שיקרב זה מצד הצורך בזה אל דרכי התורה והחוכמה, לא מצד השמאל של האדם שידבוק בזה בקשר בלתי מתפרד. דהיינו, צריך יותר להטות לצד ימין, כי הצד השמאל, צורכי הגוף והאדם והתאוות והיצר, האדם נמשך אליו בקשר, כפי שהמשך חוכמה אומר, בלתי מתפרד. למשל, אומר המשך חוכמה, ביום הכיפורים, נגדר כוח התאווה וההכרח. כי יעמוד האדם כמלאך נפרד מענייני החומר, אכילה, שתייה, תשמיש. אז מצאנו ששמאלו של אדם מחפרת. וזה שאמרו שמאל שהותר מכללו ביום הכיפורים, הותר בשמאל, כי כוח השמאל, כוח התאווה, בטל ביום הכיפורים. זה אומר בעצם המשך חוכמה, יש יום אחד בשנה שכוח השמאל כאילו לא עובד, כאילו נכנס להקפאה. יש יום אחד בשנה ששם אין צורכי גוף, אין טבעי, אין תאווה, אין הכרח. יש רק מושכלות וחוכמה וקדושה. זה כל השנה. אבל, זה ביום הכיפורים. מה קורה כל השנה? הרי אנחנו לא יכולים ללמוד רק מיום כיפורים, אנחנו צריכים לדאוג לכל השנה כולה. כאן אומר המשך חוכמה דברים חשובים ביותר שתרשו לי לקרוא אותם ולומר עליהם שלוש מילים. הנה הכהן כל השנה, אף שהוא אינו פורש מאישה או מאחר. מי זה הכהן שעובד במקדש? מי זה הכהן שמתאר את המצורע? זה כהן שלא פורש מאישה. זה כהן שלא פורש מהחברה, מה שהוא קורא מההכרח, או מאישה, או מהציביליזציה, ומצורכי החיים, כדרך כהני הקופים, הוא מתכוון כאן לנוצרים, הקופים, זו מילת גנאי שהמשך חומה קורא לכמרים הנוצרים, שהם פורשים מן האישה. אבל הכהן שלנו, הכהן של תורת ישראל, הוא לא פורש לחלוטין מאכילה ומאישה, אבל הוא מוגדר, דהיינו הוא מוגבל. באכילתו הוא אוכל תרומה בתארה, וקודשים דווקא במקום קדוש. והוא מוגדר, הוא מוגבל, לא כל אישה הוא יכול לשאת. הוא מוזר על זונה גרושה וכולי. וכן כשהוא תמה, אסור לו לעבוד עבודה. דהיינו, הכהן הזה, הוא כהן שמצד אחד, הוא לא מופקע מצורכי העולם הזה, מצורכי הגוף, הטבע, התאווה אפילו, ההכרח. הוא לא מופקע מזה, אבל הוא מוגדר, דהיינו, הוא מרוסן. התורה מטילה עליו הגבלים, התורה מטילה עליו הגבלות ואיסורים. ולכן, אומר המשך חוכמה, השמאל שלו, ידו השמאלית של הכהן, היא בעצם נתקנה, זאת אומרת, הצד הטבעי שלו, הגוף שלו, צורכי הגוף שלו, מה ששמאל מסמל, עלול הכוונה, לא במובן שאנחנו, שפה שלנו היום, משהו שלילי, אלא הוא סיבה להיות כלי שרת לקבל את השמן של מצורע. וזה שאמר הכתוב, ויצא כל כף הכהן השמאלית, שכף השמאל יהיה בכיהונו. מה שאומר המשך חוכמה כאן זה דבר עצום. אומר לנו המשך חוכמה, דעו לכם, השמאל של הכהן ראוי לשרת במקדש. הכהן שלנו לא מופקע מחיי העולם הזה. הכהן שלנו הוא לא רק ימין, יש בו גם שמאל. מה פירוש יש בו שמאל? יש לו בצורכי הגוף, יש לו אישה, יש לו תאווה, יש לו צרכים טבעיים, יש לו צרכים חברתיים. יש לו ציביליזציה, הוא בתוך העולם הזה, הוא לא רק מענייני רוח וקדושה וחוכמה ומושכלות עליונות, לא, הוא חי בתוך העולם הזה, אמנם הוא מתקן את זה, הוא מגביל את זה, הוא נזהר ביסורי התורה וכהן הן בענייני מאכל והן בענייני אישה, מוטלים עליו איסורים מעבר לאדם רגיל מישראל. אבל אף על פי כן, הוא בשמאל. במובן הזה של צורכי הגוף, צורכי החיים, מה שנקרא משך חוכמה, אומר, האנושיים. עכשיו, אני רק אומר משפט אחד נוסף, עד כמה הדבר הזה מדהים. משום שמשך חוכמה כאן לא מדבר רק על האדם הפשוט, אלא האדם, הוא מדבר על הכהן של מקדש, שנמצא בפסגת העבודה הדתית. בפסגת העבודה הדתית יש שמאל. וזה מה שהתורה אומרת. בעצם שיש כף ידו השמאלית של הכהן, התורה מדגישה את זה כדי לומר לך שהכהן הזה הוא לא כמו, להבדיל אלף אלפי הבדלות, בין טהור לטמא. הוא לא כמו כהני הנוצרים, הוא לא כמו הכמרים, שמתנזרים מהעולם הזה. הוא כהן ששייך לשמאל, במובן הזה ששייך לצרכים האנושיים, הוא בתוך הצרכים האנושיים, אבל מתקן אותם. זה התגדולה של הכהן, בפרט, ושבכלל האדם מישראל בכלל. כל אדם מישראל יש לו צרכים אנושיים, שהמשך חומה לא מציע להתעלם מהם. ועל כך אולי נדבר בהזדמנות אחרת. ולכן התורה כאן מדגישה את ידו השמאלית של הכהן, כדי לומר לך שהכהן, שהוא עושה את העבודה במקום הכי קדוש, והוא קרוב יותר אל הקודש, לא מופקע מהצרכים האנושיים, אלא הוא מתקן אותם. זה פירוש כף ידו השמאלית. עד כאן, שבת שלום.